מבוא לתפילה. הברכה השלישית של תפילת 18, העמידה. אלוהי ברכת אתה קדוש. אם היינו מבקשים מפילוסוף לכתוב את הנוסח של התפילה, הוא היה מתחיל בברכת אתה קדוש. מדוע? שהרי רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי שברכת אתה קדוש כוללת בתוכה את כל מה שאמרו הפילוסופים על אלוהים. דהיינו שאי אפשר לדעת שום דבר. כן. לעילו נשמת מעתוק מעתוק בן לולו, שהיום פקודת שנתו. רוח השם תנחינו על נדל. ובכן, אז אם כך, מה כן?
לרפואת איתמר בן מרגלית, אח של יאיר, הוא בעיקר.
לרפואת איתמר בן מרגלית, רפואה שלמה. טוב, ובכן, אנחנו מדברים על הברכה השלישית. אם כן, אומר רבי יהודה הלוי, הברכה השלישית כוללת בתוכה כל מה שהפילוסופים אמרו על אלוהים, והוא שאי אפשר להגיד כלום. נכון? אז כך שאם פילוסוף היה צריך לחבר את נוסח התפילה, הוא מן הסתם היה מתחיל ב"אתה קדוש". איך הוא היה ממשיך? לא היה ממשיך. כלומר, בזה הייתה מסתיימת תפילתו של הפילוסוף, שהרי אי אפשר לדעת דבר על האלוהות. לכן אומר רבי יהודה הלוי, על מנת שכן נוכל להתפלל, הוקדמו קודם כל שתי הברכות הראשונות, ומתוך כך יש מקום גם לברכה השלישית. במילים אחרות, ההכרה של המתפלל בנויה מסוג של רצו ושוב. תודה רבה, ברוך תהיה, יעבדוך עמי. אם כן, זה בנוי בצורה של רצו ושוב. רצו לדעת, שוב שלא לדעת. שאם לא כן, באמת התפילה היא מלתי אפשרית. על כל פנים, מה אומרת, על איזה שאלה באה ברכת אתה קדוש לענות? הברכה הראשונה עונה על השאלה מי, השנייה על מה, השלישית על למה. נכון? מי, מה, למה. שהרי, הברכה הראשונה אומרת לי לפני מי אני עומד, למי מופנית התפילה. ואז התשובה היא שהיא מופנית אל אלוהי האבות. התפילה, הברכה השנייה עונה על השאלה מה הוא יכול לתן לי, לתת לי, והתשובה היא גבורות, ולמה? כי הוא קדוש. מה הקשר בין שמך קדוש לבין גבורות? אין שום קשר. אני חוזר. אין בעד מה. הברכה הראשונה עונה על השאלה מי, השנייה על השאלה מה, והתשובה היא גבורות, והשלישית על למה, כי הוא קדוש. עכשיו, המושג של הקדוש, כן? בבקשה, דבר. אין משיב הרוח, יש משיב הרוח. משיב מלשון להחזיר, משיב מלשון לנשב. כן? משיב הרוח ומוריד הגשם. זה קשור לגבורות. אומרת הגמרא מדוע? משום שזה שקול כנגד תחיית המתים. מה? הרי מהי הגבורה המקסימלית? הגבורה המקסימלית היא ההחייאה, נכון? כלומר, להביא מן המוות אל החיים. גם כשיורד הגשם, יש החזרה לחיים של מה שהיה מת. כן? הטבע מופיע לפניך כמת בקיץ. כן? הכל, כלומר, יותר נכון, בסתיו. מגיע הגשם, מחיה. אוקיי? מה? טוב. אם כן, אתה קדוש. המושג של הקדושה הוא מושג מורכב. לפחות אמביוולנטי, אם לא טריוולנטי. כשמדברים על קדוש, יש קונוטציה של ריחוק. רחוק? רחוק, קדוש. אפשר לגעת בזה. אפילו מבחינה אטימולוגית, מבחינת שורשי השפה, המילה קדוש, מלשון יקוד אש. כן? למשל, סד, ו, קרמך לא תזרע כלאיים, פן תקדש. נכון? פן תקדש, מה זה? המלא הזרע אשר תזרע, ותבועת הקרם, מה זה תקדש? תוקד אש. ככה נפסק להלכה, שכלאי הקרם צריך לשרוף. אם כן, קודש, מלשון, יקוד אש, שריפה. אם כן, בקדוש יש קונוטציה של ריחוק. מצד שני, יש מושג הפוך לגמרי. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, קדוש לעולם קיים. כלומר, מה שנצחי, מה שהקיום שלו תקיף וחזק, זה הקדוש. או אם נדייק, זה הקדושה. קדושה, יש קונוטציה של התפשטות, של התרחבות. אז יש קדוש וקדושה. קדוש וקדושה הם שני אופנים של הקודש. אם כן יש לנו קודש, קדוש וקדושה. הקודש הוא למעלה מכל הגדרה. איך אומר הזוהר? מילה בגר מהי, דבר העומד בפני עצמו הוא, זה הקודש. איך קודם קודש? קוף דלת שין. איך קודם קדוש? קוף דלת וו שין. ואיך קודם קדושה? קוף דלת שין ה. בלי וו. זאת אומרת, יש תוספת וו, תוספת ה. כשמוסיפים וו זה ריחוק, כשמוסיפים ה זה התפשטות. קודש, קדוש, קדושה. ועד כאן מובן? כן. ודאי, יש גם קשר לקדשה. מה זה קדשה? יש שתי משמעויות. או מי שיש יחס של ריחוק, כלומר, זה דבר מבוזה, מגונה, אז פורשים ממנה, קדשה, או במובן של מזומנת, עד רבה, היא מזומנת לאחרים, מוקדשת לאחרים. עכשיו, מבחינה היסטורית, היו מה שנקרא, הייתה זנות של, של מקודשת במקדשים הקדמונים של עובדי עבודה זרה. היה דבר כזה.
תמר,
יהודה
קרא
לתמר בדיוק. מה באמת?
אז רגע, אז איך הוא עושה? זה
המצטער, מה זה?
כמו
שהאר
אומר.
מה זה?
זה
היה חלק
במקדושים.
במקור.
אחר כך. אחרי
אמרתי, במקור.
עד כמה המקור היה?
קדום. כן, בבקשה. יכול להיות שבשעות הפנאי הם היו משלימות הכנסה. כן.
מה עוד דבר מעל בקדוש לעומת ההה
בקדושה? מה ההבדל ביניהם? ההה פירושו התפשטות. ההה זה מה שכמו בעברית קדומה, המילה ההה פירושה כך. ההה לכם זרע. גם בגלל שההה זה חמש, זה היד הנותנת. ההה, כן? מה שכן כן אביו שהיא לוקחת בחזה, שואבת.
אז
קדושה זה התפשטות הקודש. כלומר, לא, זה בדיוק העניין. הקדוש זה סילוק. הקדושה זה התפשטות. זה בדיוק מושגים הפוכים. בסדר? אבל אפשר לומר שהקדושה זה בא אחרי הקדוש. כלומר, קודם כל יש קדוש, אחר כך יש קדושה. בדרך כלל, המושג קדושה גם הוא קשור לפרישות. כן, יש אי הבנה שיש לה חיים ארוכים לגבי המושג קדושה לפי רשי. חושבים שרשי, בעקבות חז"ל, מפרש שקדושה זה פרישות.
זה לא יכול להיות.
נכון, זה לא יכול להיות, וגם זה פשוט ההפך ממה שכתוב ברשי. על הפסוק קדושים תהיו, אומר רשי, מה, זה הפכת את רשי לרמב"ן? מה? לא נכון, זהו, כולם אומרים שרשי אומר את זה, רשי לא אומר את זה. אומרים קדושים תהיו, מפרש רשי, פירושים תהיו. לא נכון. רשי לא אומר את זה. כי אז אם, אם, כי אם זה היה נכון, אז היה אומר שקדושים פירושו פרושים. אבל זה לא מה שאומר רשי. אני מציע שנקרא ברשי בפנים. Okay. זה יום גדול, אנחנו היום זוכים להינצל מטעות. הנה. קדושים תהיו, הבו פירושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אז מה זה אומר? שהפרישות מן העריות לא היא הקדושה, אלא בעקבות הפרישות מן העריות, שם יש קדושה. הבו פרושים מן העריות, שאז אתה תמצא קדושה. אם כן, הקדושה איננה זה על הפרישות, אלא היא תוצאה חיובית. היא התפשטות של רוח חיים, של שפע, שבא בעקבות הפרישות. בסדר? שאלה קטנה, מאיפה רש"י לקח, הבו פרושים מן העריות ומן העבירה? איפה זה כתוב בפסוק? דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. איפה כתוב כאן עריות? בהמשך? בוא נראה. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ולא מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. וכי תזבחו זבח שלמים לשם, לרצונכם תזבחו. איפה כתוב עריות פה? ביום זבחכם יחל וממחרת, תעצור אותי כשתמצא עריות, כן? ונותר עד יום השלישי וישיסרף, אם האכול יחל ביום השלישי, פיגולו לא ירצו. מה? בחרמות, איזה פרשה זה לקוע? שם זה לא מהעריות, שם פרשו מהאנשים שלהם. ערווה, כוונה אישה שהיא אסורה לו. עריות, זה נשים שאסורות לו לאדם. מה? פשוט. איפה זה כתוב פרשת עריות, תגידו לי? פרשה אחת אחורה, בדיוק. זה בדיוק. כלומר, לפני כן יש פרשת עריות, ואחר כך קדושים תהיו. אז מה אומר רש"י? הבו פרושים מן העריות שבפרשה הקודמת, כדי שתגיעו לקדושה שבפרשה הזאת. בסדר? אז תיקנו טעות עכשיו? אוקיי. היית ככה ממש ככה. שערה מן ה... טוב. עכשיו, יוצא לפי זה. כן? קדושים תהיו, זה בעצם תוצאה חיובית, תוכן חיובי, שצריך עוד להגדיר מהו. מה זה הקדושה הזאת שאנחנו רוצים לזכות לה? אבל לפני זה, יש שהקדוש ברוך הוא קדוש. כן? איך אומר הקדוש ברוך הוא? קדושים תהיו, כי קדוש אני. זאת אומרת שריבונו של עולם הוא קדוש, וגם אנחנו נדרשים להיות קדושים. מה המשמעות שהקדוש הוא קדוש? וכי הוא פרוש ממשהו? אלא, איך אומרת הגמרא? קדוש לעולם קיים. כלומר, זאת המציאות היותר עצמית. הוא מוכרח המציאות. כיוון שהוא מוכרח המציאות, אז הוא קדוש. אז מה פירוש קדושים תהיו? שגם אתם, מציאותכם תהיה חזקה כמציאותי. נכון? אני הייתי רוצה קצת להעמיק בזה, אם תרשו לי. בואו נראה עוד פעם את הפסוק. קדושים תהיו, כי קדוש אני. בוקר טוב לרב. האם יהיה נכון לומר שלדעת הרמב״ם קדושה שווה פרישות, שהרי לספר שבו הוא מדבר על פרישות מאיסור עריות ומאכלות אסורות, הוא קורא ספר קדושה. אולי. טוב. איפה היינו? כן, קדושים תהיו כי קדוש אני. בואו ננסה להבין איך הקודש שהוא נפרד מתפשט על ידי הקדושה. הרי זה דבר והיפוכו. זה לאט לאט, אנחנו נגיע. אני מנסה להסביר, וזאת השם נגיע גם לשאלה הזאת. קדושים תהיו כי קדוש אני. איך נבין את המשפט הזה? נגיד, מישהו יבוא ויאמר, היו ג'ינג'ים כי גם אני ג'ינג'י. איך נבין משפט כזה? זה מישהו שלא רוצה להיות היחיד ג'ינג'י, הוא רוצה שגם אחרים. במילים אחרות, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הקדוש היחיד, אולי תהיו גם אתם קדושים, ככה נוכל לשחק. כלומר, אני לבד. מישהו שומע אותי? כלומר, כאילו שריבונו של עולם רוצה לצאת מן הבדידות האלוהית המזהירה שבה הוא נמצא, הוא מחפש לו בן שיח. בסדר? אז קדושים תהיו, כי קדוש אני. אני לא יודע איך מבינים את זה. אני רק יודע שזה מה שכתוב. כלומר, שההתייחסות של הבורא אל הנברא היא כיחס מי שרוצה לצאת מבדידותו כדי שיהיה לו עם מי להשתעשע.
זה לא חיסרון?
זה לכן אני לא מבין. אתה שואל האם זה לא חיסרון. לכן אמרתי לך שאני לא מבין את זה. אבל קודם כל אני יודע מה שכתוב. אחרי זה באות השאלות המטאפיזיות, הפילוסופיות, איך מתמודדים עם זה. בסדר? כלומר, זה כמו עצם מושג בריאת העולם. בריאת העולם זה גם כן מושג קשה מאוד לתפוס. אף על פי כן, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא ברא את העולם? האם היה לו סיבות פילוסופיות לברוא את העולם? רגע, מה אם אתה לא? רגע. הנה, זו. האם יש לקדוש ברוך הוא סיבות פילוסופיות לברוא את העולם? תשובה היא לא. ריבונו של עולם בורא את העולם כי ככה הוא רוצה. זאת אומרת, זה אקט מוסרי לחלוטין, כיוון שאין לו שום הכרח לעשות אותו. אבל יש קושיות על הקדוש ברוך הוא. כן, מישהו בטח לחש לקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, לא, רגע, תעצור. בלתי אפשרי. עמנואל קאנט אומר שזה אנטינומיה של התבונה. אז איך אתה יכול לבצע בכזאת פשטות דבר שהוא אנטינומיה של התבונה? מה? אז ריבונו של עולם אמר, באמת זה בעיה קשה, אבל אני, יש לי סיבות מוסריות לברוא, אז אני אברא, ואחר כך הדוקטורים יכתבו דוקטורטים על, כדי לתרץ את הקושיה.
שיהיה להם מה לכתוב.
כלומר, הקדוש ברוך הוא התאהב בדוקטורנטים, ורצה לספק להם פרנסה, ולכן ברא את העולם. בסדר? זה עומק דברי רמח"ל, שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. כן, ולכן ברא את העולם. כן.
הרב, איך אנחנו בתור אנשים שלא רוצים
זה מה שאני מסביר לך, שזה, אנחנו לא מבינים את זה. זאת אומרת, נאמר את זה אחרת. זה כמו השאלה, האם הרצון מורה על חיסרון, זה כמו השאלה, האם הקדוש ברוך הוא צריך אותנו או לא צריך אותנו. מכיר את השאלה הזאת, אנחנו דנו בזה כמה פעמים.
לא, אבל זה, זאת אומרת, באיזשהו מקום אני זה לא הוא. יש לו את ההחלטות שלו ואיזה סיבות שהוא עשה את זה, אבל כשאני כרגע נתקן בקושי פיוט כי קדוש אני, ואז הרב בא ואומר כי קדוש אני, כי אני רוצה שיהיה לי בני שיח.
נכון.
זאת אומרת, באיזשהו מקום מכילה הרב, אבל זה איזשהו חיסרון.
ודאי שזה נראה כמו חיסרון. כלומר, ריבונו של עולם החליט להיות חסר. כלומר, זה כמו שלמשל, יש אדם שרואה שהילד שלו משתעמם תיכו. אז הוא אומר, מה נעשה? אני אשחק איתו. אבל כדי לשחק איתו, צריך לשחק שחמט, ואז הילד יכול לנצח. זאת אומרת, זה, כי ריבונו של עולם יורד אל המדרגה שלנו, כדי להזדקק אלינו, אף על פי שאיננו חייב להזדקק. להיות זקוק. אולי אני אסביר את זה ככה. אני רואה שהדברים לא ברורים לחלוטין, אז אני חשבתי, וחשבתי שהסוגיה הזאת כבר נידונה, ולכן חשבתי לתומי שאני פטור ממנה. אבל אני צריך להסביר עוד פעם. האם אלוהים צריך את האדם או לא צריך את האדם? מה התשובה? יש בזה ג' שיטות. השיטה האלף היא שיטת העובדי אלילים. השיטה הבית היא שיטת הפילוסופים. והשיטה הג', כלומר השלישית, היא שיטת תורתנו. ואני מקדים מראש, מי שצודק זה תורתנו. בסדר? השיטה של עובדי האלילים היא כזאת, שהאלים זקוקים לאדם. בעצם האלים הם תוצר של הפעולה האנושית. בני האדם בראו את האלים, ולא עוד, אלא שהאלים זקוקים לקורבנותיהם של בני האדם, ואם לא יקריבו להם קורבנות, לא יטפחו את האלים כמו שצריך, האלים יהיו רעבים ויעשו בלגן. בסדר? בתפיסה הזאת, האדם גדול מאלוהיו. בסדר? זה דבר מצוי במיתולוגיה העתיקה, בהינדואיזם וכדומה. עד כאן ברור? טוב. השיטה ההופכית היא השיטה של הפילוסופים, שאומרים הפילוסופים, אלוהים לא רק שהוא לא צריך אותך, ולא רק שלא אכפת לו ממך, הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. אתה לא מעניין אותו. אלוהים עסוק כל הזמן במחשבה על עצמו, כי אין מחשבה יותר נעלה מהמחשבה על אלוהים, ולכן הוא חושב על עצמו. עד כאן ברור? זה בדיוק הפוך. בסדר? אומר הרמב״ם, הפילוסופים ברחו מלתת פגם באלוהות, ולכן נתנו לו פגם יותר גדול, שעשו אותו לא יודע. עד כאן ברור? טוב. דעת תורתנו היא לא כדברי זה ולא כדברי זה. דעת תורתנו מורכבת מג' סעיפים, שהם הראשון, השני והשלישי. הסעיף הראשון של דעת תורתנו הוא אלוהים איננו צריך את האדם. זה מזכיר לנו משהו. את דעת הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף ג', ולכן הוא צריך אותנו. זה מזכיר לנו את השיטה של עובדה ודזר. אני חוזר על שלושת הסעיפים. אלוהים לא צריך אותנו, אבל הוא רצה להיות צריך אותנו, ולכן הוא צריך אותנו. נסביר. נכון שהוא צריך אותנו, אבל זה לא בטבע שלו כביכול להזדקק לנו, לכן אין בזה גנאי. כלומר, כי הרי בכל רגע הוא יכול היה להפסיק לרצות להזדקק לנו. אבל מאחר וברצונו החופשי הבלתי תלוי, הוא החליט להיות תלוי, לכן הוא באמת תלוי, כלומר הוא באמת משחק את המשחק ברצינות.
אבל גם יכול תמיד לבטל את
ה... יכול, אבל כשהוא משחק, הוא משחק אותו ברצינות. כשאנחנו מוסיפים לו משהו. וזה מה שנאמר. אני השם אלוהיכם, כלומר, יכול, קדושים תהיו, כי קדוש אני יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם. קדושתי למעלה מקדושתכם. ואומרים החסידים, מה זה קדושתי למעלה מקדושתכם? קדושתי למעלה מכוח קדושתכם. כלומר, אתם מוסיפים גבורה וכוח בגבורה של מעלה, שנאמר תנו עוז לאלוהים. עד כאן ברור? יוצא לפי זה, שמצד אחד זה ברצינות, מצד שני זה לא הכרחי. משל, למה הדבר דומה? לאימא שמכינה את השבת. ויש לה ילד מבלבל את המוח, שמסתובב לה בין הרגליים, מושך בחצאית ורוצה סוכריה. אז מה עושים כדי... מה אומרים כל הפסיכולוגים? מה הוא רוצה, מסכן? תשומת לב, נכון? הוא רוצה להרגיש חשוב, הוא רוצה להרגיש שהוא עושה משהו. אומרת לו האימא הטובה, אתה תקלף את תפוחי האדמה. עכשיו, מצד האמת, היא הייתה יכולה להסתדר לקלף את תפוחי האדמה גם בלעדיו. אבל עכשיו היא רצתה לשתף אותו, כדי לשתף אותו, זה ברצינות, היא לא תיתן לו לעשות עבודה שאיננה נצרכת. היא תיתן לו משהו שבאמת היא צריכה. ועכשיו יוצא שכאשר היא מתכננת את יום השבת שלה, היא לוקחת בחשבון את זה שקילוף תפוחי האדמה יעשה על ידי הילד. עד כאן מובן? ואז יוצא שהיא לוקחת את המשחק ברצינות. כך ריבונו של עולם רוצה לשתף את הנברא בשלמותו, ולכן הוא נותן לנברא את הזכות להוסיף משהו באלוהות כביכול. עד כאן ברור? יוצא שמה אנחנו בעולם הזה? קלפני תפוחי אדמה למטבח של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה. נכון, לפי זה, אמת המידה של הכל זה המוסר. האם אנחנו מציקים לקדוש ברוך הוא? משל, זה משל. עכשיו יש לנו כלל מדברי הרמב״ם שכאשר נותנים משל, לא כל פרט במשל חייב שתהיה לו התאמה בנמשל. כן, בבקשה.
בשעה שכבר...
בשעה שמה?
בשעה שכבר אנחנו קיימים.
כן.
הוא
כך
הוא
קלט.
חד צדדי ולא חוזר,
חד סטרי. מה אתה מתכוון?
כאילו, הוא עכשיו זקוק לנו. אחרי שהוא לא היה זקוק, הוא החליט שהוא צריך...
החליט להיות זקוק, נכון.
ועכשיו הוא זקוק.
נכון.
זה חד סטרי או שזה יכול לחזור?
כלומר, האם ריבונו של עולם יכול לחזור בו מהחלטתו להזדקק לנו? זה מה שאתה שואל? כן, הוא יכול. כן. כאן, אנטיסטלק מנהון, אומר פתח אליהו. כאן, אנטיסטלק מנהון, השתיארו כול הושמהן כגופה בלה נשמטה.
גופה ונשמטה?
מה? לא, כגופה בלה נשמטה.
אבל הנשמה גם היא...
גם כן, הנשמה, ריבונו של עולם יכול לבטל את הנשמה, יכול לבטל את כל המציאות. זה מה שנקרא שריבונו של עולם הוא גיבור. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מהו היצר האלוהי? ההתפשטות המוחלטת, המוחלטות, האבסולוטיות. ריבונו של עולם גובר על זה. כן? זה מה שנקרא יראת שמיים. היראה שיש לה שמיים מלבלוע את העולם.
כן? אנחנו פה בחסד יום יום.
חסד אל כל היום. Very nice. זה מה שנקרא סכנה. סכנה שהשמיים יפלו על הראש. כן, אומרים שהגלים הקדמונים היו אנשים גיבורים ולא פחדו משום דבר, חוץ מאשר מזה שהשמיים יפלו להם על הראש. אבל פירוש השמיים נופלים על הראש, הכוונה להתמודד עם המוחלט. כמו שקרה במבול. כתוב על אנשי דור הפלגה שהם בנו את המגדל. מדוע? כי הם אמרו, כל 1656 שנה, הרקיע מתמוטט. בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, אנחנו נחזיק את הרקיע שלו ייפול. מה פירוש הדבר? הם ידעו שהמבול בא בגלל ההתמודדות של האדם עם המוחלט, והוא לא יכול היה לעמוד בקריטריונים של המוחלט. ולכן היה המבול. אז היה צריך ליצור איזה מין בועה בתוך המוחלט, ריקה מאלוהים, כדי שהאדם יוכל להתקיים. זו הייתה הסברה שלהם. כן. כן, אבישי. כן, כן, ברור, ברור. מה? זה גם וגם, גם את צודקת. זה נכון. אפשר גם וגם, זה לא... אל תהיה כזה מרובה. אפשר גם, גם. כבוד הרב שלום, איפה במיתולוגיות האדם ברא את האלים? אני אמרתי, זה בוודה. בריג וודה, אם נדייק. עכשיו, כל הצער וכל הסבל האנושי לדורותיו, זה רק משחק אלוהי? קצת לא מוסרי, לא? בכי בחדרים ובגנים שתיקה. המלך משחק עם המלכה. כן? זה נשמע אכזרי נורא, נכון? אתה אומר, כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה דם, כל כך הרבה דמעות. וכל זה משחק? להפך, זה הדרבה, זה הנחמה הגדולה. זה הנחמה הגדולה שכל הבכי והדמעות וכל הדם, בסוף יש לזה משמעות. וזה יתברר לעתיד לבוא. כן?
החלופה היא פשוט שאנחנו לא נמצאים פה, אנחנו לא יודעים לכל מקרה.
מה זה?
החלופה שאנחנו לא נמצאים פה, אנחנו לא יודעים מה קורה.
טוב, יש מי שאומר שיותר טוב לא להיברר, לא? טוב, כן. אני לא מבין, לא, 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 לעתיד לבוא זה צ'ק שייפרה, כיוון שהוא לעתיד.
אבל אתה לא יודע מה היה אז? זאת אומרת, היום אתה אומר שמה שהיה, מה שתארת קודם כאילו, הכל בסדר, כי אז התברר ש... זה לא מנחם את אף אחד, אני חושב.
למה? למה זה לא מנחם? זה סופר מנחם. אם אתה אומר הכל לטובה, משמע שבסוף יהיה טוב. יש ראיה לזה. בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם בראשית ברא אלוהים, אז ברור שלעתיד לבוא יהיה טוב.
ואז מי שהיה באינקיביזיציה זה ניחם אותו, ומי
שהיה... ודאי שזה ניחם אותו, בלי זה לא יעבוד. כן, איך כתוב, הנה, פה יש בעולת ראייה. מובא בסוף המזמור שנוהגים לומר אותו באלול, ובימי התשובה, לדוד השם אורי וישעי. אז מה כתוב בסוף? לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אומר הרב זצ"ל, הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו, ורק היא, היא הממתקת את כל החיים כולם. כלומר, מה שהדבר היחיד שיכול לתת איזושהי המתקה לסבל האנושי, זה הידיעה שבסוף יהיה טוב. פחות מזה, זה לא עובד. זה מה שהוא אומר. ורק, ועכשיו מה יהיה איתי? האם אני אישית אהיה שם? אומר הרב, זה בכלל לא משנה. ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורל לא ביחס לאושר הגדול ההוא. מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא. שהעולם הוא מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. למה נקודה לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו, שמה יגרום החטא, ברכות דלת. ובכל זאת, הוא מאושר, אושר ודאי, אושר הבא מתוך שאיפה אצילית, התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. דוד היה מבסוט, הוא אומר, איזה יופי אני בעולם שכדאי שייברא. כן? אז לא זו שאני מו אישית יהיה שם או לא יהיה. ודאי שיש חשבון פרטיים, כי הרי מי שנמצא במדרגה הזאת של דוד, ברור שיש לו חלק לעולם הבא. כלומר, זה כמו שכשמשה מוותר על העולם הבא שלו למען עם ישראל, בזכות זה, יש לו סופר עולם הבא. המשפט הזה הוא ממש מקומם. אתה אומר, אני האדם הקטן שלא רואה חשבונות כלליים. מי אמר לך שאתה קטן? כלומר, יש לך נשמה. אולי אתה קטן מצד נפשך, מצד ההכרה. אבל יש לך נשמה, בומבה של נשמה. והיא כן רואה את התיאוריה הכללית. מה יש? מה קרה לך היום? אתה אגרסיבי. מה? גם הצ'קים של היום שחוזרים סופם בסוף להיפרע. בסוף בסוף. יעיין לכבודו בספר הקדוש דעת תבונות לרמח"ל. שהוא דן הרבה בשאלות האלה. בסדר. כן, בבקשה.
שהיחיד בסופו של דבר לא עושה
חשבונות פרטיים, שמח באור של הכללי. נכון.
אבל בסוף היחיד כן רוצה להיות חלק
מזה.
כל אחד רוצה להיות חלק מזה.
אתה אומר כל אחד רוצה להיות חלק מזה, למה הוא רוצה?
כל אחד רוצה לעתיד לבוא.
מסיבות אגואיסטיות או מסיבות אידיאליסטיות?
מסיבות
אידיאליסטיות. כן, אז אם זה אידיאלי אז הוא יהיה. שלום כבוד הרב, איך הסומכות במגדל בבל גורמים לריק מהאלוהות? טוב, זה נושא שעסקנו בו כשלמדנו את פרשת נוח, פרק י' מספר בראשית, אינני יכול כעת להתייחס לשאלה. כן. טוב, אז איפה היינו? הקדוש, כן, הקודש, שהוא המצב שבו יש פגישה, לפי זה שאנחנו מגיעים להגדרה של הקדוש. או של הקדושה. זהו מצב של פגישה בלתי אמצעית בין הנברא לבין הבורא. בסדר? זה הכוונה, קדוש. ולכן המקום שבו הפגישה הזאת אפשרית נקרא בשם מקדש. כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רש"י, ועשו לי מקדש, בית של קדושה. כלומר, מקום שבו הפגישה בין הנברא לבורא אפשרית. עד כאן מובן? טוב. כן.
האם הרעיון שהרב אמר הוא הרעיון של ספר איוב, למעשה? שהגאולה היא, כמו אני מבין את זה, שהגאולה היא המפגש בין הנברא לבורא?
יש בזה משהו, רק המושג גאולה לא מקובל עליי פה. כלומר, המפגש בין איוב לבין הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מה שנותן משמעות לאיסורים שלו. כן? ברור. כן, לא הייתי קורא לזה גאולה, כי גאולה זה קונוטציה אחרת, אבל בסדר. טוב.
מה עם היום שאין לנו מקדש?
היום שאין לנו מקדש. זה נורא.
נכון. אפשר להגיע אבל אם זה יהיה כאילו קדוש, אמרת שהפגישה יכולה להיות מקדש.
אפשר לנסות. לעשות תרגילים על יבש. כלומר, אנחנו... כן, אנחנו היום בלי מקדש, אז אנחנו בלי פגישה. כן? זה צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. בעצם המהר"ל שואל בספר נצח ישראל, איך יכול להיות שהעולם מתקיים היום בלי מקדש? אז הוא אומר, העולם מתקיים מכוח זה שפעם היה מקדש ושבעתיד יהיה. זה כמו גשר כזה. כן.
לפי ההגדרה שעכשיו נתת על הקדוש, אז יוצא כאילו בדיוק הפוך מהם, שמעת שהפילוסופים יגילו את הפסקה כאילו...
יפה, יפה. יוצא שאיך שהסברנו עכשיו את הברכה הזאת, יוצא שהברכה הזאת היא ההפך ממה שהפילוסופים היו אומרים, בניגוד למה שאמרתי בתחילת השיעור. נכון, כי יש הבדל בין אתה קדוש לבין שמך קדוש. כלומר, הפילוסופים היו אומרים מן הסתם, אתה קדוש, נקודה. כן, אבל ושמך קדוש, זה מראה שהקדושה הזאת מתפשטת. ולכן הוא קדושים, כלומר עם ישראל, בכל יום יעלילו חסלה. יש מוסיפים, כי אל מלך גדול וקדוש, אתה. ברוך אתה השם האל הקדוש, הוא המלך הקדוש, תלוי לפי הימים. כלומר, מדוע אתה נענה לתפילתי? כי אתה מעוניין בכך שקדושתך תתפשט. נכון, 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 נכון. משהו כזה, כן. נכון. כי באופן פנימי הקדושה והקדוש זה אותו הדבר. בנסתר זה אותו הדבר. אני אסביר. יש גם מושגים אחרים שהם הופכים. קדושה וברכה למשל. כן? קדוש וברוך זה הפוך. אחד מהשני. ואף על פי כן אנחנו אומרים שיש ייחוד קדושה וברכה. כלומר, זה רק באופן חיצוני שהברכה סותרת את הקדושה. באופן פנימי הברכה היא גילוי של הקדושה או של הקדוש. כלומר, בקודש המושגים מתאחדים. כן. בבקשה. למה ברכה וקדושה זה הופכי? זה מפורש. ויברך אלוהים את יום השביעי. ויקדש אותו. אמרו חז"ל, במה ברכו? ברכו במן. שביום שישי ירדה כמות כפולה של מן. קידשו במן. שבשבת לא ירד מן. אם כן, אתה רואה שברכה וקדושה, הם הפוכים זה מזה.
אז למה מזכירים אותם ביחד?
אז למה, כן, כלומר, יש לפי זה מלאכים שיודעים להגיד קדוש. זה בזה הם מבינים. הם מבינים בטרנסנדנטליות, באלוהים נבדל. יש מלאכים שמבינים בברוך, באמננטיות. כן? זה, אלה קוראים להם שרפים, אלה קוראים להם אופנים. השרפים הם שורפים כל דבר. כן? השרפים עוברים, לא נשאר כלום. נפלם. כן? אז זה נקרא קדוש. האופנים מגיעים, מה שנחמד, כזה שפע והכל, נכון? איך אומר רש"י, על יברכך השם, ירבו נכסיך. אז זה מנוגד. ומה ראה, ומה האדם מסוגל לעשות? לחבר. ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. אגב, אתה לא צריך להגיע לימים נוראים בשביל זה. כל יום בקדושה אנחנו עושים את זה. אומרים קדוש, קדוש, קדוש. זה שני אומרים ברוך כבוד השם במקומו.
אז האופנים יותר קרובים לקדוש ברוך.
האופנים יותר קרובים אל הברכה.
הם עושים כמו הקדוש ברוך.
הם עושים כמו הקדוש ברוך? לא.
שהם לא מכלים את הכל, אלא הם יכולים...
גם הקדוש ברוך הוא מכלה את הכל. הוא קדוש. המפגש עם האלוהות הוא מסוכן. אז יש גם קדוש ויש גם ברוך. אין אחד שיותר קרוב מהשני. זה שתי בחינות שונות של ההתבוננות. בסדר? כן.
המלאכים הרבה, הם אומרים כל השיעור, נכון? קדוש 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 מצוות מלאך לארץ כבודו?
נו, אז מה?
אם הם עושים גם את עצמם, את החיבור, הם עושים קדוש 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 מלאך לארץ כבודו. וגם ברוך כבוד השם, אבל מי מקומו?
אתה אומר שהמלאכים גם כן עושים את החיבור הזה. לפי הפרשנות שלך לפסוקים. אתה אומר, קדוש 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 השם צבאות. מצד שני, מלוך כל הארץ כבודו. כמו כן, אתה אומר, ברוך כבוד השם, אבל במקומו. זה לא נכון, פשוט מאוד, פשוט מאוד לא נכון. קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ, כלומר, הארץ וכל מה שיש בה, היא כבודו. מלוך כל הארץ כבודו, אז הכוונה, לא הארץ מלאה מכבודו. אלא מלוא כל הארץ, מה שממלא את כל הארץ, הוא כבודו. והכבוד זה ריחוק. והאופנים וחיות הקודש, מה הם אומרים? ברוך כבוד השם ממקומו. מה זה מקומו? זה ירושלים. נכון? טוב.
אני
לא מכוון,
מה שכבודו זה התגובה שלנו
לקדוש ברוך הוא
משהו כזה, זה לא...
הכבוד זה התגלות. כן, בבקשה. אתה אומר, למה כתוב קדושים בכל יום יעללוך? היה צריך להיות, ישחקו. אולי זה אותו דבר. הרי מה זה להולל? מה זה הוללות? סוג של צחוק. כן, כן. כן, שלום. כלומר, אתה גדול וקדוש, ולכן אתה מעוניין להתגלות, ולכן אתה עונה לתפילות שלנו. כן. אלוהים, האם זה התגלות? כל השמות זה התגלות. לא, התכוונתי במובן הרחב של המילה. כן. טוב. אז יוצא לפי זה ש... מה? בגלל שאתה קדוש שמך קדוש, בגלל זה קדושים בכל יום יעללוך סלע. גם מה פירוש המילה סלע?
לנצח.
לנצח, נכון. לנצח. מה? מה השורש של סלע? אף אחד לא יודע. זה כנראה ביטוי של שבח במקור. סולו לרוכב בערבות. שון סלסול במקור. ועד, פירושו לנצח.
סלע, נצח, ועד.
סלע, נצח, ועד. כן, זה שלושה ביטויים שפירושם נצח.
למה אוסף את כולם?
למה כולם? ועד. ועד. טוב, אז בואו נחזור עם כלה לברכה הזאת. הברכה הזאת מצורפת אליה קדושה. יש עוד שאלה, בוקר טוב הרב. איך יכול להיות שאנו נפגוש את השם? זה נראה לי חד צדדי. אל תגיד מילים כאלה, זה מה, חדשות זה עושה לי רע. זה נראה לי חד צדדי, שהאינסוף גם מתגלה בסופי, זה מובן. אבל שהסופי יכול להתגלות באינסופי, לא מובן לי. הוא תופס אותי, אני לא. תודה. כן, אתה צודק, אבל יש באדם מרכיב אינסופי. זה הנשמה שלו. ומצד נשמתו יש לו אפשרות של פגישה. האם תנועת השרפים היא אנכית, וכיוון האופנים הוא מאוזן רוחבי? ומה המשמעות של זה? אם אתה שואל, סימן שאתה כבר נותן לזה משמעות. כלומר, למה אמרת שהשרפים זה אנכי והאופנים זה מאוזן רוחבי? לא יודע. לא יודע. עם כל הכבוד, עם כל הרצון לעזור, אני לא יכול לעזור. כיצד הייתה הגנה במקדש מפני אור השם המלא? הרי המפגש עם האלוהות מסוכן. תשובה. המפגש עם האלוהות הוא מסוכן. אלא אם כן אתה בעצמך, קדוש. זה בדיוק מה שאומר את התורה. קדושים תהיו, כי קדוש אני. אז תהיו קדושים, נוכל להיפגש. כל זמן שאתה לא קדוש, אתה לא יכול. ולכן יש הלכות. איך נכנסים למקדש? ברור. אבל אם עשית מה שצריך, אתה בא אל המקדש, כבר אין סכנה. יש פנים בפנים שם. כן.
אנשים שמקנים אותם קדושים, הרי הקדוש.
עליו השישלום, זכותו הגן עלינו.
אז הוא
היה
למפגש... למרות שאין בין מקדש?
לא.
לדעתך?
לא, ברור שלא. בכל זמן שאין לנו מקדש, אין מפגש. יש יענו מפגש, קצת, פה, שם. מעין. איך אומרת הגמרא? מקדש מעט, זה בית הכנסת. משהו נשאר. אז זה לא אמיתי, זה לא... זה אמיתי, אבל זה לא... זה לא באמת. זה, זה לא אותו דבר. יש קדוש, יש משל, יש שלושה אופנים של גילוי הקדושה. באדם, בזמן, במקום. באדם, דרך האדם הקדוש. בזמן, בשבת. במקום, בית המקדש. מה יותר גדול? במקדש. בסדר? אז יש משהו מזה. כתוב, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וזה האדם עצמו הופך להיות מקדש. אבל גם עם כל המעלה שיש בזה שהאדם הוא מקדש, הוא צריך לדעת שזה ניצוץ, קטנצ'יק, כמעט לא נחשב לעומת הקדושה שמתגלה כשיש מקדש. בסדר? כן, בבקשה.
בכל יום, מה זה אומר בכל יום?
מה זה בכל יום? מה כל כך מסובר?
בכל יום נהיה לך סלע, יש בעיה שהזמן בתוך הנצח.
לא, כלומר, הנצח בתוך הזמן, אתה נכון. יש לנו מפגשים כאלה, נכון? בתפילה למשל. מה הבעיה?
הוא אומר, נצח זה יום יום, יום
ראשון, יום שני. לא, נצח זה לא יום יום. נצח זה מעל הזמן.
לא, בכל יום.
זה השעה, השעה, השעה. מה אתה אומר?
נצח זה מעל הזמן. בכל יום יום יום.
אבל הנצח כולל את הזמן. כלומר, הזמן לא כולל את הנצח, אבל הנצח כולל את הזמן. אם הם קדושים, כן, הם קדושים מצד הכלל, לא מצד הפרט. זה מה שנאמר, קדושים תהיו, אתם תהיו כולכם קדושים, בינתיים אתם לא. אבל אתם כן קדושים מצד הכלל. נכון? כתוב, ועמך כולם צדיקים, הרי יש גם רשעים. אז מצד, כשהם כולם הם צדיקים, כשהם בנפרד, יש צדיק, יש רשע. מובן? טוב, בבקשה. גם אני מקווה. טוב, נו. למה צריך בית בנוי במקום הקדוש? זה יותר טוב. נחמד כזה, מגן מפני השמש, מפני הגשם. לא צוחק. הרי לפי הרמב״ם, המקדש מעולם לא חרב. שהרי הר הבית נשאר בקדושתו כמו שהיה. נכון? נכון, הבניין הוא תוספת. הוא לא העיקר. הרי אפשר להקריב קורבנות, מקריבים קורבנות גם אם אין מקדש. נכון? טוב, אז איפה היינו? אתה קדוש, כן, אנחנו כן, לומדים עכשיו מהי הקדושה. מוסיפים קטע כזה, אפשר לומר, שהציבור אומר יחד עם החזן, ויש לו כמה נוסחאות. יש הנוסח האומר, נקדישך ונעריצך, או נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד שרפי קודש. זה אומר שיש סינכרוניזציה, התאמה, בין הקדושה נאמרת על ידי המלאכים והקדושה שנאמרת על ידי האדם. יש מצב פחות טוב. יש הנוסח, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זאת אומרת שעיקר הקדושה היא של המלאכים ואנחנו נגררים אחריה. זה מצב נורא. ויש מצב עליון, כתר ייתנו לך השם אלוהינו, מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל. כלומר, אנחנו עיקר הקדושה, והמלאכים נגררים אחרינו.
שני המוסחים הקודמים.
כן. אתה שואל האם זה עדות המזרח ועדות אשכנז. אני לא יודע, אני יודע מה שהספרדים עושים. יש, קודם כל שאלת אותי על עדות המזרח. אני לא יודע מה עושים עדות המזרח, אבל אני יודע מה שהספרדים עושים. הספרדים בתשעה באב אומרים נקדש את שמך בעולמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זה היום היחיד שבו אחינו הספרדים נוהגים בזה כמעט כאחינו האשכנזים. נכון? כן, תסתכל, תבוא אליי לבית כנסת שלי בתשעה באב, במקום להתפלל עם נוסחאות שאני לא יודע מאיפה הם נוצרו, תבואו להתפלל עם הספרדים, ותראה שאנחנו אומרים, נקדש את שמך בעולמך. כן, זה כמעט כמו הנוסח האשכנזי, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. מדוע בתשעה באב? כי בתשעה באב אין לנו כוח לומר קדושה. לכן אנחנו נסמכים אחרי הקדושה של המלאכים. האשכנזים אומרים, בעצם כל השנה אנחנו בגלות. בגלות, אז נקדש את שמך בעולם כשם. שם יודעים לקדש. בשבת, אז עולים למדרגה יותר גבוהה. כן? שאומרים שיחד, יחד עם המלאכים רואים את הקדושה. החסידים והספרדים... לא, אני מדבר על קדושה
השם.
יש נקדישה ויש נקדש. זה שני דברים שונים, ראייה. בוא נבדוק, שאני לא אגיד שטויות. מהו הנוסח של הקדושה בשבת? של האשכנזים, כן. אומרים נקדישה, נכון? כלומר, ביום חול הם אומרים נקדש, ובשבת הם אומרים נקדישך או נקדישך, נכון? לא, דווקא בשחרית הם אומרים נקדש. במוסף הם אומרים? אני אבדוק, אתה יודע מה? אני אבדוק שלא אגידו. הם אומרים נעריצך ונקדישך. כסוד שיח וקודש. זה משהו דומה. כלומר, מה זה אומר? שבקדושת מוסף הם עולים למדרגה כזאת שבה קדושת המלאכים והקדושה של האדם היא נעשית ביחד. בנוסח של כתר יתנו לך, שהוא הנוסח של הספרדים והחסידים, אז דווקא שם יש עוד יותר מזה, שהמלאכים מצטרפים אל האדם. כשהרב קוק היה צעיר, הוא היה מתגנב למניין של החסידים כדי לשמוע קדושת כתר. הרב ציודה אמר על זה פעם, בואו ראה מה זה יצר הרע של תלמיד חכם. שהוא רוצה לשמוע קדושת כתר. כן, אצל האשכנזים, אצל אשכנז אין, אז אצל הספרדים. כן, כלומר, יש ימים מיוחדים שכאילו עם ישראל הוא המוביל את העסק. עכשיו, מה יותר טוב? מה אתה אומר?
אני
חושב
לי, נשאר בכלל על המעמד הזה, שדווקא את הקטע הזה כולם ביחד, מה העניין שלו, שדווקא אותו אומרים בצורה כזאת,
זה התאחדות עם הקדושה הקוסמית. כלומר, זה יוצא מגדר האדם לבדו, זה התחברות אל מה שנעשה בכללות המציאות. המלאכים. עולמם של המלאכים מתפשט על כל ההוויה. וכאשר אני מתפלל, למשל אני מתפלל, אני מבקש רפואה, אני מבקש פרנסה, אני מבקש כל מיני דברים. זה פרטי, זה אנושי. אבל בקדושה אני מתאחד עם השלמות הקוסמית. והשאלה היא מי אחראי על הדבר הזה? האם האדם או המלאכים? הטוב ביותר זה שהאדם הוא זה שיתפוס את המקום המרכזי. כן? כי איך אומרים? הצדיקים הם המרכבה. כלומר, כשיש צדיקים בעולם, הם הנושאים עליהם, כבר שאומר, בדרך נפשם, את כל המבנה הרוחני של המציאות. אבל יש מצבים שאין מספיק צדיקים, או אין צדיקים. אז מי עושה את העבודה? המלאכים עושים את זה במקום האדם. הזוהר אומר שהמלאכים, כשהם עושים את זה, כשהם נושאים את כיסא הכבוד, החיות, רע להם. כי זה לא העבודה הרגילה שלהם, הם לא רגילים בזה. אז הם מזיעים ובוכים. והדמעות של המלאכים מתערבות עם הזיעה של המלאכים, והופכים להיות דמעות של אש, והדמעות האלה נופלות אל העולם, ובגלל זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך. בעולם עצוב כל כך. זאת אומרת שיוצא שכאשר אנחנו אומרים קדושה, זה ההשתדלות שלנו. מה קרה? יש מנגינה לזה? אה, זה שיר? וואלה. לא ידעתי. עכשיו, יוצא שאנחנו מתאמצים להשיב את האדם אל המרכז של ההוויה, כי אז זה מעניק לעולם משמעות מוסרית ולא רק משמעות טכנית. של סידור אוטומטי של סדרי העולם. זה המשמעות של הקדושה. עכשיו, אנחנו מסוגלים להגיד גם קדוש וגם ברוך. איך אנחנו מסוגלים? זה החיבור בימלוך. כן, אומרים, הרי השרפים אומרים קדוש, קדוש, קדוש. האופנים אומרים ברוך כבוד השם מקומו. וישראל והם אומרים, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. כן. מה אתה אומר?
אמר שהנוסח של האשכנזים זה...
זה מצב הגלות, כן.
אז זה הסיבה שכאילו ארץ ישראל כאילו כמעט כל המנהגים נוסח ספר?
לא. לא, לא. זה שהיום בארץ ישראל נוסח ספר התפשט הרבה, זה מסיבות דמוגרפיות, זה הכל. זה הפך להיות פופולרי. אם כי בישיבות, דווקא נוסח אשכנז הוא יותר מצוי. כן? כי הישיבות, הם באו מליטה וכו', אז שם יש. הרבה פעמים נוסח אשכנז הוא הגובר. מי יכול להסביר עוד פעם מה האופנים והשרפים? השרפים אומרים קדוש, האופנים אומרים ברוך, והאדם אומר גם קדוש וגם ברוך, קוראים לזה ימלוך. מה זה אומר? מה זה אומר? מה לא ברור? תסביר את השאלה שלך. השאלה, זה לא ברור לי, הוא לא הבנתי, איננה שאלה. מה זה האופנים והשרפים? זה מלאכים. כן. שלום כבוד הרב. אז זה אומר שהאשכנזים במוסף לשבת מסתפרדים? ומדוע אנחנו בארץ ישראל אומרים קדושה כספרדים? אנחנו עוד לא הגענו למצב שכל הנוסחאות מתאחדים, ועוד לא הגענו להשלמת הגאולה וכו' וכו'. בסדר, זה יבוא לאט לאט. כן. עד כאן להיום. שלום.